אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה-אוקראינה, מאת תעל במיל, יוסי קופרווסר, ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, במרכז למורשת המודיעין, וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. מתוך בין הכתבים, גיליון 37, המלחמות החדשות ומלחמת רוסיה-אוקראינה. מבוא. המלחמה שמנהלת רוסיה נגד אוקראינה מהווה אתגר לכלל שירותי המודיעין בעולם, ובמיוחד לאלה של רוסיה, אוקראינה ומדינות נאטו, ובראשן ארצות הברית. הם נדרשים להפגין את יכולותיהם במתן התראה, בהבנת תמונת המצב והנחלת משמעויותיה למקבלי ההחלטות, בהכנת שדה הקרב מההיבט המודיעיני, בדיון עם מקבלי ההחלטות על המשמעויות של מהלכיהם הבאים, באיתור יעדים והפיכתם למטרות לתקיפה, בהפעלת יכולותיהם בתחום הסייבר, בהשתלבות במערכה על התודעה, באיסוף מידע ובמניעת מידע מהאויב. למרות שהערכת תפקודם של גורמי המודיעין במלחמה צריכה לעשות בזהירות, ברור שגם שירותי המודיעין שהצליחו במתן התראה למלחמה לא העריכו נכון את התפתחותה. הן המודיעין הרוסי והן המודיעין המערבי נדרשים לבדק בית. בצרפת הודח ראש המודיעין הצבאי שהטעה את הנשיא, וברור שגם המודיעין הגרמני טעה בערכותיו ערב המלחמה. ראש המודיעין הגרמני חולץ מאוקראינה במבצע מיוחד. ראשי המודיעין האמריקני הודו כי העריכו הערכת יתר את יכולות צבא רוסיה והערכת חסר את כושר העמידה האוקראיני. במלחמה זו, שמשלבת בין מאפיינים של מלחמה קלאסית בין צבאות להשמדת אויב והשתלטות על שטחים באמצעות הפעלת מסגרות צבאיות, לבין ממדים של לחימה מודרנית, נדרש המודיעין, לצד תפקידו הקלאסי, כספק המידע והתובנות על האויב, החיוניות להפעלת הכוח ביעילות, גם לנהל ולהשתתף בזירות לחימה. לעתים, בעלות חשיבות מכרעת לגורל המערכה כולה, בהן הוא עצמו מוביל את הלחימה. גם במלחמת המודיעין, תפקוד שירותי המודיעין לא היה אחיד, והתוצאות היו לעתים בלתי מספיקות. כך, למרות גיוס מאות סוכנים בקרב הצמרת האוקראינית ושירותי הביטחון שלה, לא הצליח המודיעין הרוסי לתרגם זאת למהלך פתיחה מכריע, ובהמשך, רבים מסוכנים אלה נחשפו ונוטרלו. גם מבצעי התודעה שהוביל המודיעין הרוסי נחשפו במהירות. למשל, הניסיון להציג תמונת שווא כאילו האוקראינים ניסו להשתלט על תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה. מנגד, גם כמה ממבצעי המודיעין האמריקאים כשלו, כולל הובלת המאמץ לשכנע את המערב ואוקראינה בכוונת הרוסים לפלוש ואחר כך להציג את הנשיא הרוסי, ולדימיר פוטין, כמנותק וכחולה. במאמר זה ננסה להציג את ההתמודדות של שירותי המודיעין השונים עם אתגרי המלחמה ולהצביע לקחים אפשריים למודיעין הישראלי. אתגר ההתראה למלחמה. שירותי המודיעין של אוקראינה והמערב עמדו בפני מציאות מוכרת. פוטין הבהיר כוונותיו בפומבי במאמר בין 7,000 מילים שפרסם ביולי 2021 על האחדות ההיסטורית בין האוקראינים לרוסים, בו קבע כי הוא משוכנע שהריבונות האוקראינית אפשרית רק בשותפות עם רוסיה. בעקבות המאמר, התחילה ארצות הברית באוגוסט 2021 להעביר סיוע צבאי מוגבל לאוקראינה. בהמשך, חזרו פוטין ומקורביו והבהירו כי אם לא יענו הציפיות הרוסיות לבלימת ההתרחבות של נאטו מזרחה ולהכרה בצורך לכבד את הציפיות הרוסיות מאוקראינה, לא יהיה מנוס מפעולה להשגתן. הרוסים גם לא הסתירו את תהליך הכנת הכוח לפעולה, אף כי הסוו אותו, במסגרת תפיסת ההסתרה וההונאה המוכרת שלהם, המסקירובקה, כתרגיל גדול, וניסו להשיג בדרך זו ובאמצעות מסרים מרגיעים אלמנט הפתעה מקומי עבור מהלך הפתיחה. המודיעין האמריקאי והמודיעין הבריטי עקבו במדוקדק אחר ההכנות הרוסיות מאז קיץ 2021. הכיסוי הבסיסי שלהם על רוסיה, שכלל שילוב של מודיעין אלקטרוני, בדגש על עירות שיחות ויתכן גם חדירה לתקשורת המוגנת הרוסית, יחד עם מודיעין חזותי, בעיקר מלוויינים, ומודיעין אנושי, אפשר להם, ככל הנראה, נגישות לדרג הפוליטי ולמערכי המודיעין והצבא מהרמה הבחירה ועד רמת השטח, ובדרך זו הם יכלו לגבש תמונת מודיעין מפורטת ביותר לגבי הכוונות הרוסיות, סדר הכוחות שהוקצה למימושן והתוכנית המפורטת של פעולת הכוחות בשטח. המידע הצביע על כוונה לרכז למעלה מ-100 צוותי קרב גדודיים במספר מאמצים מצפון לעבר קייב הבירה, מדרום וממזרח לעבר החבלים המזרחיים ולעבר נמלי הים השחור, ובהמשך להשתלט על מרבית אוקראינה ולייצב קו חדש במערב אוקראינה בין בלרוס למולדובה, שיותיר מחוץ לשליטה הרוסית רק את תושבי מערב אוקראינה, שבנרטיב הרוסי נתפסו כנאו-נאצים עוינים וחסרי תקנה. לעומת שאר תושבי אוקראינה שהיו אמורים לקבל בשמחה את השלטון הרוסי. ההכרעה במערכה הייתה אמורה להיות מושגת בתוך 3-4 ימים, ומהלכי הלחימה העיקריים היו אמורים להתפרס על פני כשבועיים. על פי המידע שהשיגו האמריקנים והבריטים, הכוונה הייתה לפתוח את הלחימה במהלך של כוחות מיוחדים, ספצנז, שיתחיל בהשתלטות על שדה התעופה הוסטומל ליד קייב, יאפשר הנחתת כוחות משמעותיים ויוביל לסילוקו או חיסולו של נשיא אוקראינה, זלנסקי, שנתפס כחלש ובעל תמיכה ציבורית מוגבלת, והחלפתו במשטר בובות פרו-רוסי. לסיכול מהלך זה, על בסיס ההתראה האמריקנית, המשקל חשוב בהחלת המבצע המיוחד הרוסי. על פי גורמי המודיעין האמריקני, פוטין, בעל האישיות הדומיננטית, החרד מהכרסום של המערב במרחב ההשפעה הרוסי המסורתי ובפרט באוקראינה, שבראייתו היא חלק מרוסיה, זיהה שחלון ההזדמנויות שלו למנוע את גלישת אוקראינה מערבה ולהציב עצמו בשורה אחת עם גדולי מנהיגיה של רוסיה לאורך ההיסטוריה, הולך ונסגר, בין השאר בשל גילו המתקדם. לכן הוא נחוש לנצל את החולשה האמריקנית בעקבות היציאה החפוזה מאפגניסטן כדי לפעול בהקדם, בעדיפות לחורף שבו הקרקע הקפואה מאפשרת אווירות טובה יותר לכוחותיו. המודיעין סבר שפוטין צופה שהתגובה המערבית תהיה נזעמת מאוד, אבל בפועל הסנקציות תהיינה מוגבלות בשל התלות של אירופה ברוסיה בתחום האנרגיה, ונוכח חילוקי הדעות בין חברות נאטו, ובכל מקרה, ארצות הברית תימנע מלהיגרר לעימות ישיר עם רוסיה. באשר לצפוי להתרחש לאחר פרוץ הלחימה, המודיעין האמריקני התבסס מטבע הדברים לא על מידע מודיעיני שגילה את הסודות הכמוסים של הרוסים, אלא על הערכות שנשענו על ניתוח יחסי הכוחות בין הצדדים, ועל הסברה שהאוקראינים יגלו התנגדות, אך אינם ערוכים למלחמה נגד פולש רוסי עדיף. והובא הספק באשר ליכולתו של הנשיא הצעיר וחסר הניסיון זלנסקי להתמודד עם פוטין. תמונת מודיעין מפורטת זו הוצגה לנשיא ארצות הברית ג'וסף ביידן ולצוות הביטחון הלאומי שלו באוקטובר 2021. ביידן הקשה על ראש המודיעין הלאומי, אבריל היינס, ועל ראש ה-CIA, ביל ברנס, וביקש לדעת האם הם משוכנעים בכך שפוטין אכן החליט לממש תוכנית זו. השניים השיבו בחיוב, כשברנס מבסס את הערכתו גם על היכרותו הבלתי אמצעית עם פוטין בתקופת כהונתו כשגריר ארצות הברית במוסקבה. ביידן אימץ את תמונת המודיעין, ואמריקנים והבריטים החלו להיערך לקראת המתקפה על בסיס תמונת המודיעין. הערכות זו כללה מאמץ לשכנע את הרוסים כי כוונותיהם נחשפו ומוטב שיוותרו עליהן, משום שהתגובה של ארצות הברית ושל המערב בכלל תהיה חריפה ביותר. מאמץ לחזק את נאטו ואת אוקראינה לקראת האימות, אם המאמץ הראשון ייכשל, ומאמץ לשכנע את חברות נאטו לאמץ את הערכת המודיעין המשותפת של ארצות הברית ובריטניה, כדי שתצטרפנה למאמצים שצוינו לעיל. כל זאת תוך ניסיון להכיל את האימות באוקראינה באמצעות הבהרה שאין בכוונת ארצות הברית להתערב ישירות בלחימה, מכיוון שאוקראינה איננה חברה בנאטו, וכדי להימנע מאימות עם מעצמה גרעינית שעלול להידרדר למלחמת עולם שלישית גרעינית. אנשי המודיעין נרתמו לקידום מהלכים אלה. ברנס יצא למוסקבה, משם שוחח בטלפון עם פוטין, ששעה בחופשה בסוצ'י, ועם יועציו הבכירים, אושקוב ופטרושב, והיינס נשלחה להתקן את בעלות הברית בבריסל. אך למרות שהציגו את עיקרי תמונת המודיעין והבהירו את משמעויותיה לבני שיחם, זכו ליחס קריר וסקפטי. שירותי המודיעין של צרפת וגרמניה, וגם זלנסקי, שהותקן על ידי מזכיר המדינה האמריקני בלינקן, ומאוחר יותר על ידי ברנס, ושר החוץ האוקראיני קולווה, התייחסו בספקנות למסר האמריקני. הם העריכו שרוסיה מבינה שהמחיר שהיא תשלם יהיה כה גבוה, כך שהסיכוי שתצא להרפתקה מסוכנת זו הוא נמוך, וניתן לשכנע את פוטין באמצעים דיפלומטיים לוותר על תוכניתו. בנוסף, לטענתם, מקורות המידע לא הוצגו באופן משכנע ומפורט, אלא כפרפרזות. האוקראינים חששו שאימוץ התמונה האמריקנית יביא למנוסה המונית ולפגיעה קשה בכלכלת המדינה, בעוד שבפועל הם הטילו ספק, כמו המנהיגים רבים נוספים באירופה, בהיגיון העומד מאחורי הטיעון האמריקני, וסברו שמדובר רק בהפעלת לחץ רוסי, ולא בכוונה רצינית לפתוח במתקפה נרחבת. כך קרה, שלמרות תמונת המודיעין המפורטת והמרשימה, שנתנה התראה מדויקת על העומד להתרחש, אף אחד מהמאמצים האמריקנים לא נשא פרי. על רקע זה, החליטו האמריקנים והבריטים בדצמבר 2021 לתת פרסום פומבי נרחב לתובנות המודיעיניות שלהם, בתקווה להגביר את הסיכוי להרתיע את פוטין, לשכנע את בעלי בריתם ואת האוקראינים בצורך לפעול בהתאם לתמונת המודיעין ולעצב את המרחב התודעתי שבו תתנהל המלחמה. האמריקנים פרסמו מידע מפורט על ריכוזי הכוחות הרוסיים ועל תוכנית המלחמה, והבריטים פרסמו את המידע על הכוונה להחליף את זלנסקי בממשלת בובות. שימוש מושכל במודיעין נעשה לכל אורך הלחימה על ידי האמריקנים והבריטים, הן על מנת לשמוט מידי הרוסים את האפשרות להשתמש בתואנות שווא, כדי להצדיק הפעלת כוח מסיבית ללא סיבה, והן כדי לפגוע בדימוי העוצמה הרוסי. היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית כונן תהליך סדור לשחרור החומר. בבית הלבן הוקם צוות שתפקידו לקבוע אם פרסום מידע כלשהו יפגע בהכנות הרוסיות. אם הערכה הייתה חיובית, המידע הועבר לקהילת המודיעין כדי שתמליץ אם וכיצד נכון לתת לו פומבי. פרסום מודיעין ושימוש בו לצורכי השפעה אינם בבחינת חידוש, אבל האינטנסיביות והאופן המתמשך בהם פעלו האמריקנים והבריטים עוררו דיון רחב וכיף, במיוחד נוכח ההישגים החלקיים של מדיניות זו. רבים טעו האם החשיפה של יכולות מודיעיניות וסיכונן הייתה מוצדקת. כצופים מן הצד, קשה לפסוק הלכה בעניין זה, וברור שאמריקנים לקחו שיקול זה בחשבון. בכל מקרה, סביר שגם אם השימוש חסר התקדים בהיקפו בחשיפת מידע לא הרתיע את פוטין, הוא ערער את ביטחונו. חייב אותו לעסוק במגננה, שלל ממנו יכולות להשתמש בתואנות שווא, והקשה על מדינות אירופה ליפול בשבי ההונאה הרוסית. ראש ה-CIA, ברנס, טען במבט לאחור שהשימוש בחשיפת מודיעין איכותי צריך לעשות בזהירות ולצרכים מוגדרים, שאם לא כן, ייגרם נזק. לטענתו, מדיניות חשיפת המידע שהוביל הנשיא ביידן הייתה אכן מדודה וזהירה, והצליחה לשמוט מדי פוטין את היכולת לטעון כי הוא פועל בתגובה לפרובוקציה אוקראינית. הרעיון האסטרטגי של רוסיה, מודיעין מערכתי במלחמה. שירותי המודיעין המערבים סברו שמטרת המערכה הרוסית הייתה להשתלט על אוקראינה במהלך בזק, תוך הצבת ממשלת בובות במקום הממשלה המכהנת, ואז לבחון אפשרות של הרחבת המערכה לידים נוספים. הערכת שירותי המודיעין המערביים הייתה כאמור שהכוחות הרוסיים ישיגו יעדים אלה בקלות לנוכח יחסי הכוחות. על רקע זה, הציעו אמריקנים לזלנסקי עוד לפני הלחימה לשקול אופציה של פינוי הבירה, והנשיא ביידן אף הציע לזלנסקי ביום השני ללחימה סיוע במילותו מאוקראינה. כל זאת גם על רקע אפשרות שעלתה מהמידע המודיעיני המאמן שנחשף לאחרונה, ולפיה חוליות שנועדו להתנקש בזלנסקי הוחדרו לקייב ערב המלחמה. מכיוון שההכרעה המהירה לא התממשה, הסיקו שירותי המודיעין שמדובר שהדבר עלול, לפי חלק מגורמי המודיעין, להוביל את פוטין להפעלת כוח ללא הבחנה, ואולי אף לשימוש בנשק לא קונבנציונלי. בפועל, הרעיון האסטרטגי הרוסי ממוקד אמנם במצובה של רוסיה כמעצמת על ובבלימת התפשטות נאטו על כיוונה. התפיסה הרוסית כוללת גם שלילה של קיומו של עם אוקראיני ושואפת להשיב את אוקראינה לחיקה של רוסיה. עם זאת, ייתכן שהרעיון המערכתי הרוסי כלל גם אפשרות להסתפק במטרות מוגבלות יותר במקרה שמהלך הפתיחה ייכשל, והוא נועד בעיקר לפגוע בכושר הלחימה של אוקראינה, במטרה להביא את זלנסקי להסכים לניטרליות, קרי להימנע מצטרפות לנאטו ולוויתור על הצטיידות בנשק שיאיים על רוסיה, ובמקביל להבטיח שליטה רוסית במרחב המזרחי של אוקראינה, כולל חיבור בין חצי האי קרים לרפובליקות העצמאיות שהרוסים שואפים לכונן בחבל דונבאס, בלוהנסק ובדונצק. ושליטה בים עזוב ובחוף הים השחור, בואכה אודסה. הסיבות לקושי בהבנת המציאות המתפתחת הן רבות, ובהן הערכת היתר של עוצמת הצבא הרוסי ויכולותיו, שהתבססה בעיקר על סדר הכוחות, ולא על הערכת רמת התפקוד שלהם, והערכת חסר של היכולות האוקראיניות, הנובעת מהקושי להעריך יכולות של ידידים. בנוסף לכך, בלטו חוסר הבנה של דרך החשיבה של הרוסים והאוקראינים, שהקשה על מודיעין מערבי, להעריך מה תהיינה תוצאות המפגש בשדה הקרב, ופער תרבותי בכל הקשור להבנת הלהט הלאומי בשתי המדינות. הוכח שוב שמידע רב איננו ערובה לניתוח מודיעין איכותי של מצבים מורכבים ומתפתחים. בכל מקום, נראה שהמודיעין הרוסי שגה קשות בערכותיו ולא העריך נכונה את עוצמת ההתנגדות האוקראינית, את היקף ומשמעות הסיוע הצבאי והמודיעיני המערבי לאוקראינה, את חומרת הסנקציות שתאמצנה מדינות המערב, ולא לקח בחשבון את חומרת הבעיות מהן סובל הצבא הרוסי. היעדר רוח לחימה, לוגיסטיקה, איכות נמוכה של הציוד ועוד. הוא כן העריך נכונה כי ארצות הברית ונאטו ימנעו, כפי שהצעירו, ממעורבות ישירה בלחימה. מודיעין אופרטיבי וטקטי והכנת שדה הקרב. הרוסים פגעו במטרות צבאיות אסטרטגיות רבות מאוד, אך לא הצליחו לייצר מטרות איכותיות תוך כדי לחימה ולפגוע משמעותית בכושר הלחימה של צבא אוקראינה, ובכך לחייב את האוקראינים לקבל את דרושותיהם במלואן בתוך זמן קצר יחסית. ליקוי מרכזי בהכנת שדה הקרב היה בערכת היתר הרוסית לגבי יכולתם לגייס לימינם חלק גדול מחולסיית אוקראינה. לאור זאת, הם הרחיבו את מעגל המטרות גם לכאלה שאינן בעלות הקשר צבאי ישיר, כדי להגביר את הלחץ על היריב. האוקראינים, לעומת זאת, הסבו לרוסים עבדות כבדות, תוך הישענות על שיתוף פעולה מודיעין איכותי עם ארצות הברית ונאטו, שכוננו תשתית קשר ישירה ומאובטחת עם קייב עוד לפני תחילת המלחמה, ובניגוד לרוסים הצליחו לייצר מטרות רבות תוך כדי הקרב, ואף שיפשו בדרך זו את תוכנית הקרב הרוסית. דוגמה בולטת לפגיעה כזו על בסיס שימוש במודיעין אמריקני איכותי הייתה פגיעה בספינת הדגל הרוסית מוסקבה. אולם גם הם לא הצליחו עדיין להביא את רוסיה לוותר על דרישותיה. תרומת המודיעין למערכה על התודעה הייתה משמעותית מאוד מבחינת המודיעין האוקראיני והמערבי, ואפשרה לייצר אצל קהלי היעד הרלוונטיים דימוי של האוקראינים כקורבן הקיבוצי המובהק. הרוסים, ובראשם פוטין, מותגו כרשע המוחלט, תוך מינוף אירועים קשים כמו הטבח בבוצ'ה. אוקראינה, ובראשה הנשיא זלנסקי, הוצגו כגורם עוצמתי, מנצח ומוסרי, ומנגד צבא רוסיה מוצג כענק מסורבל וחסר יכולת ורוח לחימה. הרוסים, לעומת זאת, התקשו להשיג הישגים בתחום התודעה, שהועצמו על רקע העיסוק התורתי הנמרץ שלהם בממד התודעתי של המערכה ההיברידית והכלים שפיתחו לצורכי השפעה זרה, על פי דוקטרינת הרמטכ"ל גרסימוב. לא רק שהם לא הצליחו להשפיע על קהלי היעד באוקראינה ובמערב, נראה שאפילו מול קהל היעד הביתי ברוסיה עצמה, הישגיהם רחוקים מלהרשים. התמודדות במרחב הסייבר. תפקוד הסייבר בשני הצדדים נותר עדיין בגדר תעלומה. שני הצדדים אפילו בראשית המלחמה מתקפות מניעת שירות, DDOC, אך השלוחותיהן היו מוגבלות. ניסיונות רוסיים לפגוע באמצעות החדרת נוזקה בתשתית הספקת האנרגיה של אוקראינה תורפדו על ידי המערב. אוקראינה נהנתה מהתייצבות חברות העל, דוגמת גוגל, לימינה, ומתגייסות של הקרים ופעילי רשת רבים מרחבי העולם לסייע לה. בסיכומו של דבר, ככל שהופעלו כלי סייבר, השלוחותיהם של הלחימה היו מוגבלות יותר. בין אם משום שהם הופעלו במשורה ולא בשילוב עם הכוחות הלוחמים, ובין אם משום שההגנה בסייבר הייתה יעילה דייה כדי למנוע פגיעה משמעותית. המודיעין הגלוי. הודגשה חשיבות המידע הגלוי, שמקורו הן בדיווחי כלי התקשורת המגוונים המכסים את המלחמה, הן במידע מהרשתות החברתיות, והן במעקב של חברות המידע הגדולות אחר המתרחש באזורי הלחימה. בלטו בהקשר זה השימוש המסיבי במידע חזותי מלוויינים, מסחריים ומרחפנים, והמיצוי של הרשתות החברתיות וחוכמת ההמונים ליצירת תיקים להפללת הרוסים. הקשיים הכרוכים בהתבססות על המידע הגלוי הומחשו גם הם. זאת מכיוון שהמידע הוא חלקי ומגמתי, ולעיתים אף כוזב, כולל המידע שהופץ על ידי גורמי המודיעין המערביים. מחקר המנהיגים הומחשה שוב החשיבות של ההיכרות העמוקה עם מקבלי ההחלטות בצד מחקר הציבור, ובה בעת התחדד שוב הקושי בגזירת מסקנות ממחקר מסוג זה. פוטין אומנם מוכר היטב ומשמש מושא למחקר מודיעיני מזה שנים רבות, ואף על פי כן חילוקי הדעות בין המדינות השונות שחקרו את התנהגותו וניסו ללמוד ממנה כיצד ננהג, שיקפו את הבעייתיות של תחום זה של מחקר המודיעיני. הדברים נכונים אף ביתר סט לגבי זלנסקי, ששום גורם לא עריך נכונה את התנהגותו. מערכת היחסים בין המודיעין לקברניטים. בהקשר אמריקני, תפקוד הממשק בין המודיעין לקברנית היה אופייני לתרבות המודיעינית של ארצות הברית. בשיחות ישירות עם ביידן ביוני 2021, פוטין הציג חזות תקיפה, אך לא הציב את האוקראינה כנושא מרכזי ולא איים במהלך צבאי. ייתכן משום שההחלטה התגבשה סופית בעקבות הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן. למרות זאת, ביידן וכוורת הביטחון הלאומי שלו אימצו תמונת המודיעין שהוצגה בפניהם ופעלו לפיה. לפי המידע שפורסם על תהליך קבלת ההחלטות האמריקני, הרושם המתקבל הוא שהמודיעין נמנע מלהמליץ על ההחלטות המדיניות הנדרשות, וכי גורמי המדיניות היו בעלי דעה אחידה למדי. הם יקשו לעתים על גורמי המודיעין כדי לוודא את מידת הביטחון שלהם בתמונה שהציגו, ואף רתמו אותם לקידום המדיניות שגובשה, הן כמעבירי מסרים והן לצורך גיבוי מדיניות הפרסום הפומבי של המידע המודיעיני. אך לא נועצו בהם לגבי המדיניות הנדרשת. כך, למשל, כנראה שלא התקיים דיון עם המודיעין בשאלה האם לחמש את אוקראינה באופן מסיבי ומרתיע, ולא באופן סמלי ומקובל, עוד לפני המלחמה, האוקראינים סבורים שלו ארצות הברית הייתה נוקטת מדיניות כזו, היה בכך כדי להרתיע את פוטין, בעוד הממשל האמריקני נמנע מכך מחשש שמהלך כזה יתפס כפרובוקציה וכמצדיק את טיעוניה וחששותיה של מוסקבה, ורק יגביר את נחישותו של פוטין לפעול. לגבי המודיעין הרוסי, אין טעם להרחיב את הדיבור על יחסי מודיעין קברניט, וניכר שבתרבות הארגונית הרוסית, כיום, אין למודיעין יכולת של ממש ליצור שיח בונה עם מקבל ההחלטות. הנזיפה הפומבית בראש ה-SVR, גנרל נרשיקין, שייתכן שהיו לו ולבחירים רוסיים נוספים השגות לגבי המהלך כולו, אבל הם שמרו אותן לעצמם, ועל מותו של גנרל בסדה, ראש המחלקה האחראית לאוקראינה ב-FSB, שהיה אחראי להכנות המודיעיניות ולהכשרת הקרקע בציבור האוקראיני לתמוך בפלישה הרוסית, למרות שככל הנראה נותר בתפקידו. הן עדויות לכך. יצוין שמאמצי ה-FSB בהכנת המלחמה היו חסרים. בנוסף, הארגון ערך לפני המלחמה סקרי דעת קהל באוקראינה שהראו במפורש שהציבור מתנגד לפלישה רוסית ומוכן להילחם נגדה. אך סקרים אלה לא הוצגו לפוטין. מעניין עם זאת להצביע על תהליכי הלמידה שהתנהלו בצמרת הרוסית במהלך המלחמה, ואשר הביאו מספר פעמים לשינויים בהגדרת המשימה הצבאית והדרכים להשגתה. אין זה מן הנמנע שהמודיעין היה משולב בתהליכי החשיבה שהובילו לשינויים אלה. מכל מקום, מה שהתרחש ברוסיה שב ומלמד על החשיבות של שיח פתוח וכן בין המודיעין לקברניטים. קשרי חוץ מודיעינים. לאמריקנים ולבריטים היה כאמור מודיעין איכותי ומפורט שאת עיקריו הם חלקו לפני המלחמה עם בעלות בריטן. לאוקראינה עצמה התמונה הוצגה בגרסה כללית אף יותר, הן משום שאינה חברה בנאטו והן בשל החשש המוצדק מכך שהממשל והמודיעין האוקראינים חדורים על ידי סוכנים רוסיים, והמידע המפורט עלול לזלוג לרוסים. התוצאה הייתה שמיד לאחר הצגת תמונת המודיעין לצמרת האוקראינית ב-12 בינואר על ידי ברנס, הציגו נציגי המודיעין האוקראיני לאותה צמרת את הערכתם לפיה אין סימן שהרוסים החליטו לפעול, וככל הנראה לא התקפו. האוקראינים חיכו להתממשות סימנים העידים שנתפסו בעיניהם כחיוניים לתקיפה. לאור כישלונות אלה הקימו אמריקנים מנגנון בכיר לשיתוף מודיעין, שתמך במאמץ בתחום זה באופן מתמשך וקונסטנטיבי, תוך פירוט רב יותר של תמונת המודיעין. זה לא חולל מהפך, אבל אמריקנים התרשמו, כי לאורך זמן גבר האמון במסריהם. לדברי שר החוץ האוקראיני, מה ששכנע את האוקראינים לבסוף, ממש ערב הפלישה, היה מידע קונקרטי ומפורש, שהוא עבר אליהם במהלך ועידת הביטחון במינכן, ולפיו 5 מטוסי תובלה רוסיים הנמצאים במוכנות להעביר צנחנים רוסיים לשדה התעופה באוקראינה. הלקח ברור, בהתחשב בכללים לפיהם מתנהלים חילופי המודיעין בין מדינות ובחוסר האמון הבסיסי בין שירותי המודיעין, היכולת להביא גורם כלשהו לאמץ תמונת מודיעין המוצגת בפניו על ידי גורם זר, בכיר ובעל יכולות ככל שיהיה, היא מוגבלת. שילוב הדרג המדיני במהלך כזה עשויה לסייע, אך גם היא איננה מבטיחה דבר. צריך לזכור בהקשר זה שמה שעבור גורם אחד הוא בבחינת סוד שניתן לגלותו, בשביל גורם אחר הוא תעלומה שהמידע והערכה שינתנו לו לגביה לא יהפכו אותה לסוד פתיר. לעומת זאת, העברת מידע מפורט היכול לשמש לביצוע תקיפה תתקבל בברכה. ברקע לכך ההבנה שלכל גורם מודיעין יש יתרון יחסי בתחום מסוים. מלחמת המודיעין. בצד ההשלכות של המודיעין על המערכה, התנהל גם מאבק ישיר בין סוכנויות המודיעין שהתמקד בשיפור יכולות האיסוף ובשיבוש יכולות האיסוף של היריב. האוקראינים חשפו כאמור מאות סוכנים רוסיים שהיו בעמדות מפתח בממשלה ובשירותי הביטחון, והיו אמורים לתרום במישרין או בעקיפין למלכי הפתיחה. הם גם ניצו היטב את החולשות הלוגיסטיות של צבא רוסיה כדי לשים את ידם על מרכזי קשר רוסיים ולירד שיחות טלפון, שהתבצעו מפלאפונים שהרוסים החרימו מאזרחים אוקראינים. מה הם הלקחים העיקריים? בתחום ההרתעה מתחדדים חשיבות הניתוח על פי יכולות ולימוד ההיסטוריה של מדיניות ההונאה של הצד השני. בה בעת מתחדד הצורך לשוב ולבחון את המתודולוגיה בה מתבצעת הערכת היכולת של צבאות זרים, בין אם הם יריבים ובין אם ידידותיים, תוך שקלול הולם של מרכיבים שקשה למדוד, דוגמת רוח לחימה. המודיעין האמריקאי כבר הקים צוות בחינה לנושא זה. בולטת חשיבות ההכנה המקדימה של שדה הקרב תוך בקרה עצמאית לגבי איכות ההכנה. היעדר בקרה כזו פגע קשות במוכנות הרוסית. מסקנה זו מחייבת גם שימור וחיזוק יכולות ומיומנויות הבסיס של המודיעין הצבאי בכל הרמות. חשיבות הכרת המרכיב התרבותי והאנושי של הגורמים המעורבים, מודיעין ציבור, בצד פיתוח המודיעין על המנהיגים. חשיבה שיטתית על אפשרויות שונות כדי להבטיח יצירתיות. איפכא מסתברא, משחקי מלחמה, אפשרויות מתחרות ועוד. חשיבות היכולת לייצר מטרות בזמן אמת. תחום שלמרות היכולת הגבוהה שישראל מפגינה בו, יש להמשיך ולשפרו. הידוק הקשר בין גורמי המודיעין לבין הגורמים הפועלים במערכה על התודעה, מאמץ ההשפעה. היערכות לניצול מידע גלוי תוך שיפור היכולת להבחין בין מידע מהימן למידע כוזב. שיפור השילוב של הסייבר במערכה, מעבר להפעלתו כמאמץ בזירת הלחימה המודיעינית כחלק מהמערכה. הכרה במגבלות היכולת להניע גורמים זרים לאמץ את הערכת המודיעין שלנו ולפעול על פיה, גם כאשר אנו משוכנעים במהימנותה. לסיכום, המודיעין ממלא תפקיד חשוב במלחמה באוקראינה, ועל המודיעין הישראלי ללמוד את הלקחים לטוב ולרע של תפקוד המודיעין של הגורמים המעורבים. לשם שינוי, יש לנו הזדמנות ללמוד מניסיונם של אחרים ולא להיות מרחב הניסויים של העולם המערבי בכל הקשור לתפיסות ואמצעי מודיעין חדשים.